אנחנו למדנו שיש את שרבית הזהב של המלך. בשרבית הזהב של המלך יש לו קצה תחתון וקצה עליון. ובתחילה המלך נותן רק את הקצה התחתון. קצה התחתון זה התבוננות ודרגות אלוקיות נמוכות, שנקרא ממלא כל העלמין או סובב כל העלמין. קצה העליון זה להתבונן עד כמה שאני השם לא שניתי, ולהתבונן באלוקות איכשהו למעלה מכל הבריאה, זה הקצה העליון. אז המלך, כשהוא נתן לאסתר את השרבית, מתחילה כתוב במגילה שהוא נתן לה, שהיא תיגע בראש השרבית התחתון. והחלק השני שעליו המאמר הזה מתבסס, זה שהמלך השית לאסתר את כל השרבית. זה הסביר שזה פורים, שבפורים יש התגלות אלוקית כזו, שכל השרבית ניצב בידי אסתר. דהיינו שהיהודי מקבל את הגילוי האלוקי הגבוה ביותר, שכל השרבית בידיים שלו. למה? כי בפורים זה מצב שהתהפכה. דהיינו, החושך עצמו הופך להיות אור. חשברוש, הוא בעצמו אמר בהתחלה נגד היהודים, והוא בעצמו הפך את העניין. למה הכל מתהפך? כי כשמתגלה האמת האלוקית, מתברר שהכל עין ואפס, והכל... זה הנקודה. עכשיו נמשיך הלאה. ולכן אמרו רזל שגם הלכות אינם בטלות. כתוב לעתיד לבוא, הוא הביא שני דברים כתוב, שפורים לא יתבטא לעתיד לבוא, וכתוב שההלכות לא יתבטלו לעתיד לבוא. אז פורים, אמרנו, מה זה? זה הגילוי העליון העוצמתי ביותר, אז ברור שלעתיד לבוא זה מה שיהיה בגילוי. אבל אותו לשון כתוב גם שההלכות לא יתבטלו. מה זה אומר? מזה מבינים שההלכות זה גם כן אותו רעיון של התגלות אלוקית באופן של התהפכה. ראינו שמתהפך העניין לטוב, הוא מביא את זה בצורה מעניינת. וביאו העניין. כי אמרו רבותינו זל על פסוק, ברך דודי ודמי לך לצבי. מה הדמיון בין הצבי, למה הצבי נמשל כאן, הקדוש ברוך הוא נמשל לצבי? זאת אומרת, מה צבי מחזיר ראשו לאחוריו? מה זה נקרא מחזיר ראשו לאחוריו? בגלל שמיעות הצבי כל הזמן מסתכל אחורה. מה נמשל? דהיינו, על דרך משל. כמו שבאדם, בעצם ראשו, מה יש בראש? הנה מונח בתוכו מוח, ושכלו הוא בינתו. בראש יש את המוח ואת השכל. וכשמחזיר עצם ראשו לאחוריו, כשאתה מסובב את הראש אחורה, אז מה מסתובב אחורה? הנה גם המוח אשר בתוכו, ורוח שכלו ובינתו נמשכים אחריו. כשאדם מזיז את הראש אחורה, אז מה הולך אחורה? הכל. מה נמשל? שכביכול הקדוש ברוך הוא נמשל לצבי. כך כביכול המשיך הקדוש ברוך הוא והלביש רצונו וחוכמתו במקום אחוריו. הקדוש ברוך הוא לקח את כביכול את המוח, קח את החוכמה האלוקית, והכניס אותה בדברים מאוד גשמיים, בדברים שהם אחוריים, בדברים מאוד נמוכים.
שזה ההלכות.
שהם מבחינת חיצוניות. לכאורה אתה מדבר בהלכות, אתה מדבר על דברים מאוד גשמיים, אבל האמת היא שמה מונח בדברים הגשמיים האלה? הרצון האלוקי. הוא מביא ממש דוגמאות מעניינות. דהיינו, בעניינים גשמיים כמו בבהמות, בסדר קודשים, אז אתה לומד סדר קודשים, אתה דן יכול להיות דפי גמרא שלמים וסוגיות שלמות על האיברים הפנימיים של הבהמה. שאם במצב א' היא בעלת מום, במצב שני היא לא בעלת מום, פה היא תהיה קשרה, פה היא תהיה טריפה, אז נראה לאדם שעומד מן הצד שאתה לומד עכשיו אנטומיה של גוף הבהמה עם כל הפרטים שלה. אבל האמת מה אתה לומד? אתה לא לומד אנטומיה כרגע, אתה לומד את רצון השם. או במאות בסדר נזיקין, או בסדר נזיקין מדברים על כסף, פלוני הזיק לפלוני, אז השור הזיק, כמה הוא ישלם וכו'. נראה לך שאתה מדבר כאן כמו בית משפט רגיל, אבל האמת היא, אתה לא מדבר כאן על כסף, אתה מדבר על הרצון האלוקי. בפנימיות רצונו וחוכמתו יתברך, מלובשים בהם. החוכמה האלוקית מתלבשת איפה, באותם דברים גשמיים שעליהם הוא מדבר. וגם מידותיו יתברך, הם נמשכים אחריהם, מעליהם וממילא. מילא המידות האלוקיות גם כן נמשכות אחרי ההלכות הללו. מה זה המידות האלוקיות? יש מידה של חסד ויש מידה של גבורה. אז מזה יוצא הלכה. זה כשר וזה טרף. זה מותר וזה אסור. זה המידות. דיינו, זה מתחיל מהחוכמה האלוקית, זה יורד למידות. וכמו שכתוב, וישיב אחור ימינו, ימינו, זאת אומרת, הימין של הבורא, איפה נמצא? באחור. מה זה באחור? ההלכה הזו שבאה מהימין, מדברת על כסף, מדברת על בהמות, מדברת על אוכל. אבל מה זה זה? מדבר כאן על כסף? מדבר כאן על הרצון האלוקי, מדבר כאן על החוכמה האלוקית. ובחוכמה התבררו, ובגלל שאתה לומד החוכמה האלוקית, אז זה נהיה מבורר. דהיינו, במקום שאדם יכול לחשוב, פלוני מתעסק עם כסף, או עם בהמות, או... לא, הוא קצב, ואתה לומד הלכה. למרות ששניכם מדברים על אותו חלק של הבהמה. פירוש, כי אין לשון בירור נופל, אלא בדבר שמתערב. כגון מין במינו ואינו ניכר. לברר, מתי עושים בירור? יש לך תערובת של שני דברים, והכל נראה אותו דבר. עכשיו אני צריך לברר, כמו שיש לבן אדם מתכת, שיש בפנים זהב, יש בפנים סיגים פסולת. אז במבט ראשון לאדם שהוא לא איש מקצוע, הכל נראה אותו מתכת. אבל איש מקצוע עכשיו ידע איך לזקק, ולהוציא את הזהב, לשים אותו במצוב של זהב, את המתכת אחרת לזרוק. אותו דבר גם פה. אדם מדבר על ענייני העולם, יכול להיות שמשפט אחד שאמרת, זה עולם, ואותו אדם אחר שישב לידך וכמעט דיבר כמעט אותו דבר, הוא דיבר דברי תורה. למרות שזה נראה ששתיכם מדברים על אותו דבר לכל. כך, על דרך משל, סרסור המחליף פרה בחמור. אז אם יש לך סרסור בשוק, שהוא מוכר פרות, הוא מוכר חמורים ועושה את ההחלפות. אז הוא מתעסק עם פרות וחמורים והוא סרסור. לגבי השונה, משנה בהלכה הזו לומדת יושב בישיבה תלמיד, ולומד מה תהיה הלכה של המחליף פרה וחמור, איך הקניין נעשה. אז יש כאן שניים שמתעסקים עם פרה וחמור, אבל זה מתעסק עם פרה וחמור כי הוא סרסור, והוא פשוט מונח בעולם של פרות וחמורים, והוא יושב בבית המדרש, ומה הוא מדבר על חכמה האלוקית. וכן אותו דבר, קצב המתעסק בניתוח איברי הבהמה לנתחים ובבני מאיים. הוא קצב, הוא עומד באטליז וחותך את חתיכות הבהמה, אז בסך הכל מה הוא קצב? אך המתעסק לידע כל פרטי הלכות התלויים באיברי הבהמה, להבדיל בין טריפה לקשרה, לעומת זאת יכול להיות יושב לידו בן אדם וגם מחזיק בשר וגם חותך, אבל הוא הרב שבא כרגע לפסוק האם זה בהמה טריפה או בהמה קשרה. אז שניהם במבט החיצוני נראה שמתעסקים באותו דבר, שניהם חותכים בשר. אבל זה קצב, וזה דבר תורה. זה נקרא שאני מברר ומגלה שהדבר האלוקי נמצא בתוך החפץ הגשמי. וכן במחליף פרה, לידע ולהבדיל ולברר בין חייב לזכאי. וכן בסדר תערות, בין תמל לתער, ככה כל ההלכות. וכן בכל שס, משנה וגמרה וכל הפוסקים, ראשונים ואחרונים, מתגלה ומתברר רצון העליון וחוכמתו יתברך. כל הלימוד שלומדים בכל הגמרא, אז לומדים על מושגים גשמיים, אבל מה בעצם המטרה בלימוד הזה? לברר ולדעת מה הרצון של הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה ככה או שהוא רוצה אחרת? ועל ידי זה מתברר ונפרד הרע מהטוב. דהיינו, הפסול מהקשר וחייב מזכאי. וכן במצוות מעשיות התלויים במידות. הוא אומר, עוד דוגמה. ניקח דוגמה נוספת של מצווה שמקיימים אותה באופן מעשי. יש אדם אחד שיעשה פעולה וזה רצון השם, אדם אחר יעשה בדיוק פעולה דומה ואין לזה שום עניין לגילוי רצון השם. למשל, כגון, שומר הוידה. אדם ששומר על הוידה, אז הוא עושה כרגע במצווה, הוא שומר על הוידה. אז הוידה הזו יכול להיות שווה 5 שקלים. והוא שומר עליה, אז הוא כרגע עוסק במצווה. שפטור ליתן פרוטה לעני, כרגע הוא אפילו בא עני ומבקש ממנו פרוטה, הוא אומר, אני כרגע עסוק, אני שומר על העבודה, אז עוסק במצווה, פטור מן המצווה. שעוסק במצווה, פטור ממצווה. והיינו, אם עוסק בה לצורכה, לשותחה או לנערה. דהיינו, אם למשל הוא קיבל, יש לי בידו עבודה של שטיח, והוא יודע ששטיח, שהוא סגור הרבה זמן והוא לא מתעברר, הוא יכול להתאפש. אז אין ברירה, צריך פעם בעב, יש במשנה, בגמרה, פרק זמן, פעם בעת צריך לפתוח את השטיח ולנער אותה כדי לתחזק אותה, לעברר אותה. אז כרגע אתה מתעסק עם העברור של השטיח, אתה עושה מצווה, אתה שומר על העבידה. עובר אני מבקש ממך פרוטה, אומר, אני כרגע עסוק, אני עושה כרגע מצווה. ואין חילוק ביניים, עבידת השיר או אני, וזה לא משנה אם אני כרגע מצאתי שטיח של אדם עשיר, שהשטיח שווה לא יודע כמה, לבין שטיח של עני. מה שאין, כן, אם שומר כסות שלו, אבל אם הוא כרגע מחזיק את השטיח שלו, והוא מנער את אותו דבר, הוא מנער את השטיח כדי לתחזק, אבל זה שטיח שלו. מה, זה מצווה לנער שטיח שלך? לא. אז אם בא אני מבקש ממך פוטה, תן לו, אתה לא עוסק במצווה. החבר שלך ממול גם מנער שטיח, הוא עוסק במצווה. אז לכם נראים עושים אותו פעולה, אבל הוא מקיים מצווה, ואתה לא. אז מי קובע מה מצווה ומה לא? זה לגלות את הרצון האלוקי בכל דבר. השם כן אם שומר כסות שלו, אפילו אינו עשיר כמו בעל עבידה, הרי אין בו מצווה. עוד דוגמאות, וכן העניין בצדקה וגמילות חסדים, מה שעושה חסד עם הבריות, הרי זה מצווה. ואם עושה לצורכו, אין בו מצווה. אותו פעולה, אתה מבשל חמין לעצמך, בסדר. אבל אם זה בשביל לעזור למישהו אחר, זה מצווה. וכן הלאה וכן הלאה, כל ה... זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מגלה את החוכמה שלו באחור, כמו צבי. שמזיס את ראשו לאחוריו. וזה כל העבודה של היהודי, לגלות את הבירור, לדעת, זה מצווה, זה רצון השם, זה לא. ואם כן, כשעושה מצווה בדבר גשמי, הרי עניין התהפכות חשוך על הנוער. אז אם אדם עושה מצווה בדבר גשמי, זה ממש נקרא התהפכה. לקחת הדבר שהוא חפץ של העולם, והפכת אותו לאור, גילית בו את הרצון האלוקי. נכון? כל דבר. כל דבר, אם אתה עושה את זה לפי רצון השם, אז זה אלוקות. אם לא, זה סתם עניין אינטרסים שלך. שאור השם הוא גילוי רצונו יתברך, ואור במקום החושך הגשמי דווקא. לכן הכתוב שלעתיד לבוא, הלכות לא בתהילות. למה הלכות לא בתהילות? כי בהלכות רואים את הגילוי הרצון האלוקי בחפץ הגשמי בצורה הכי חזקה. וזהו, זה מה שאומרים בפסוק. הנה זה עומד אחר כותלנו. מה הפירוש? זה, אנחנו יודעים שהביטוי זה, זה כינוי לאלוקות. זה שאתה מצביע ומראה בצורה גלויה, זה נקרא זה. אומרים, הנה זה עומד, איפה הזה עומד? אחר כותלנו. דיינו. פירוש, בחינת חוכמתו ורצונו יתברך. ובחינת התגלות מבחינת זה בענייני התורה. איפה מתגלה החוכמה האלוקית? באופן של זה, בתורה. אלא שעומד אחר כותלנו. אבל מה זה אחר כותלנו? אם היינו זוכים, היינו רואים בגלוי את הרצון האלוקי. כיוון שיש לנו מצב של כותלנו, עשינו אבונות, עשינו מסכים, אז צריך הרבה לעבוד כדי לגלות את האלוקות. שאין אור השם שורה ומתגלה בו, מפני שאבונותיכם מבדילים, ועומד לנגדו בכותל. האבון עושה כותל, ואז צריך לעבוד קשה לגלות את האלוקות, אבל אם לא היה אבונות, היית רואה את האלוקות וכל דבר. והעיצה יעוצה לזה. מה העיצה? כתוב, הנה זה עומד אחר כותלנו. זה הפסוק אומר. מה כתוב אחר כך? משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. מה הכוונה? כי חלון הוא חלל שנעשה בכותל. אתה צריך לעשות בתוך אותו קיר, תוך אותו חומה שמסתירה על האמת, תעשה חלון, תפתח פה פתח. וכן עניין החרכים, זה גם כן פתחים. מה ההבדל בין חלון לחרך? אלא שחרכים הם סדקים קטנים, וחלון הוא חלל גדול יותר. מה זה בנפש בנמשל? כך על דרך משל, הנה אמרו רצל, פתחי לי כחודה של מח, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, תפתח לי חרך קטן. ברגע שאתה תעשה חרך קטן, אז דרכו ייכנס האור, לאט לאט זה ייפתח, ויהיה עד שכל הקיר של הגלות תישרף ותתבטא. דיינו שישבור ליבו לב האבן, להיות לו רוח נשברה, לב נשבר. כי כל המסכים והכותל והמחיצה, המפסקת בינו לאביו שבשמיים, הוא בחינת גסי הרוח, אשר על כן מחשב עצמו ליש. וחפצי עצמו יקרים בעיניו מחפצי שמיים. כל הדמיון הזה, שאדם חי בעצמו ובחפצי עצמו, כי יש לו קיר, כותל. אבל אם הוא יעשה חרך, הוא יבין מה האמת. ועם כל הנעל, אחרי כל ההקדמה הארוכה, שאחרי כל העריכות, יובן ויבואר היטב עניין אסתר. עכשיו נבין מה הסיפור עם אסתר, שבהתחלה אסתר נגע רק בראש השרביט, זה היה הפעם הראשונה, ובפעם השנייה הוא נותן לה את כל השרביט. מה ההבדל? שם מתחילה, מי זה אסתר? אמרנו, אסתר זה כינוי על כנסת ישראל בגלות, קוראים להם אסתר. שמתחילה בראותו את המלכה עומדת בחצר, הייתה בחינת זאת עולה מן המדבר. בהתחלה הוא ראה שהמלכה עומדת בחצר, אז הוא אומר, זה הפסוק שלמדנו בחלק הקודם, זאת אסתר עולה מן המדבר, היא עולה מתוך העניינים של העולם, היא מזדקחת. כי גם בחינת חצר הפנימית, אפילו שאסתר עומדת בחצר בית המלך הפנימית, אבל מה? ביחס למעמד האמיתי של המלך, זה במדבר. למדבר יחשב נגד בית המלך ממש, לפי שאין המלך דר בקביעות בחצר כמו בבית. החצר זה לא המקום שהמלך נמצא. אז במילא הקדוש ברוך הוא מסתכל אפילו על יהודי שהוא זכה להיות בחצר הפנימי של המלך, אבל עוד לא הגעת לתוך הארמון של המלך, אז אתה עדיין במדבר, אתה רק עכשיו יוצא מהמדבר שלך. אז המלך רואה שמישהו רוצה לצאת מהמדבר, הוא עוזר לו, אבל הוא עדיין לא כלי לקבל את כל השרביט. אזי מתגלה הארת והמשכת אור השם, ואז ותקרא אסתר שמתעלה ומתקרבת אל המלך בתשוקה לדודה, אבל כל העליות וההתקרבות אינו אלא ותיגע בראש השרביט. זה בתחילת הדרך, כשאדם רוצה להתקרב, הקדוש ברוך הוא משיט לו את הדרך, משיט את האור, אבל רק בהתחלה זה רק את החלק התחתון, את הראש התחתון של השרביט. אבל אחרי כן, אבל כשהגענו לשלב פנימי שהאישה אסתר כבר נמצאת עם ישראל בתוך הבית של המלך, ועכשיו היא מתחננת ממנו להוריד את הגזירה של המן, מה זה מבחינה רוחנית. אבל אחרי כן כתיבה תוסף אסתר, דהיינו ביותה איתו בבית, היא לא בחצר, כבר בבית, ותרקבה תתחנן לו להעביר את רעת המן הגגי אשר חשב על היהודים, שהבחייה היא מה זה בנפש בעבודת השם, לעורר רחמים רבים על ניצוץ אלוקות אשר נתלבש בלבושים גסי הרוח. מבחינת המן אשר הוא חשב על היהודים, המן, המחשבות של המן נכנסים ביהודים, רחמנות על היהודי אומר איזה מחשבות שטותיות נכנסים לי בראש, מחשבות זרות, זה המחשבות של המן נמצאים אצלי בראש, כי ממנו באים ליהודים מחשבות כאילו, ואז הוא בוכה ואומר ריבונו של עולם תעיף לי את המן, תוציא לי את המחשבות האלה. יהודי רוצה להתקרב ומעורר רחמים על הנשמה שלו, ואז הייתה פחוך השוחה לנאורה, אז החושך שלו יהפוך לאור, ואז הוא כבר זוכה לקבל מהמלך את כל השרביט. ולכן ויושט המלך לאסתר את כל השרביט הזהב, שיאיר אור השם בגילוי למטה דווקא. אז יש מצב של פורים, של התגלות אלוקית בעולם, שאת כל השרביט היהודי מקבל. ואז ותקום אסתר, פירוש שקמה לומדה ועל מצבה, שלא תצטרך עוד להיות לבחינת עולם מן המדבר. עולם מן המדבר זה אומר שאתה רחוק ואתה צריך להתקרב, אבל אם קיבלת את כל הגילוי אתה כבר לא רחוק, אתה כבר בתוך העניינים. וזהו, ותעמוד לפני המלך שתהי במדרגה גדולה לפניו, כמו שכתוב וישת חיל עטרת בעלה. זה המצב הטוב והמושלם.